אנחנו ממשיכים במאמר, דיבור מתחיל 60 מן המלאכות, ליקוטי תורה על שיר השירים. עצרנו בדף מם בעמודה השנייה, שתי שורות אחרונות מסוף העמודה. למדנו בשיעור הקודם שיש השקפה של אומות העולם על אופן בריאת העולם. לעומת זאת, להבדיל, יש את ההשקפה הנכונה, השקפה של עם ישראל, איך מסתכלים ומסברים את העניין, את התהליך של בריאת העולם. אמרנו שאצל אומות העולם יש את הלשון שאומר בכל חכמי הגויים וכל מלכותם אין כמוך. היינו הם גם כן אומות העולם מודים באלוקותו יתברך, מודים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל לפי דעתם הבריאה הייתה באופן של עילה ועלול. כשזה באופן של עילה ועלול, אז יש ערך, יש יחס בין העילה והעלול, ויתרה מכך, שהעילה תפוסה בעלול, היא עסוקה עם העלול, כשהיא משפיעה בו, מתעסקת איתו, נתן את הדוגמה משכל ומידות באדם, אז אומות העולם חושבים שזה הצורה של בריאת העולם. לעומת זאת, לעם ישראל יש את הפסוק שהביא מדוד המלך, שדוד המלך אמר, רבות עשית, אין ארוך אליך. שאומרים אין ארוך אליך, פירושו שאין שום יחס, שום ערך בין העולם לבורא, כי זה לא בא באופן של השתלשלות, של עילה ועלול, אלא באופן של יש מאין. כמו שהוא ממשיך ואומר. כי כל העולמות אין פועלים שום שינוי בו יתברך. כשזה בעילה ועלול, אז העלול, כמו שאמרנו קודם, התוצאה היא תופסת את העילה. העילה עסוקה בעלול. כמו שכל במידות, השכל כרגע כשהוא מתבונן בעניין מסוים לעורר מידה מסוימת, אז כרגע הוא לא יכול לחשוב על דברים אחרים, הוא תפוס לגמרי בנקודה שכרגע הוא מתכוון לרדת אליה. אבל אצל הבורא אומרים שהעולמות לא פועלים בו שום שינוי, הוא לא כאילו כביכול תפוס ועסוק בלברוא את העולמות וכל הזמן לשמר אותם, הכל נעשה באופן שאין שום ארוך, אין שום ערך אליו לגמרי. כמאמר, כמו שאנחנו אומרים את הלשון, אתה הוא עד שלא נברא עולם, ואתה הוא משנברא. אין שום שינוי בין לפני הבריאה לאחר הבריאה, כמו שברור שלפני הבריאה לא היה שום התעסקות עם בריאה, כי עדיין לא הייתה בריאה. אז גם עכשיו, אחרי שיש בריאה, עדיין אין שום ערך ויחס, אין שום התעסקות. רצינו לומר בשווה בלי שינוי. אין שינוי בין לפני הבריאה ללאחר הבריאה. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי. הפסוק אומר, בנביא מלאכי, אני הוויה לא שניתי, שהפירוש כפי שהוא מסביר את זה פה, שהקדוש ברוך אומר, לא השתניתי בכלל, העולם לא שינה אותי. למה זה באמת ככה? והיינו משום שהעולמות אין ארוך כלל לבורא יתברך. אין שום ערך, שום יחס בין העולמות לבורא, אילו זה היה עילה ועלול, אז תמיד, למרות שזה ריבוי ירידות, יש איזשהו ערך בין העלול לעילה, אבל לעולמות אין שום ערך לבורא. ואפילו לגבי החיות הנמשך להם ממחשבתו יתברך, אפילו החיות הזו שהיא כאילו מצטמצמת, להימשך אליהם, שכביכול הקדוש ברוך הוא חושב עליהם, גם החיות הזו אין שום ערך בינה לבין הנברא. והתאבותם, איך העולמות התאבו, על די בחינת דילוג וצמצום. זה בא באופן של דילוג וצמצום, לא באופן של עילה ועלול, זה בא באופן של יש מאין. ולא בבחינת עילה ועלול חס ושלום. העולמות לא נעשו ממנו בתהליך של התפתחות. כמו שהתבהר עם ירצה השם, כמו שהוא בהמשך יסביר בעריכות יותר, מה הנקודה המיוחדת של בריאת העולמות. ולכן, כיוון שאנחנו מבינים שהעולמות לא התאבו באופן של עילה ועלול, אלא באופן של יש מאין לגמרי, כלא ממש חשובים כמי יתברך. לכן, העולמות אין להם שום חשיבות, שום ערך, שום יחס, ביחס לבורא, הכל עין ואפס. כמו קודם שנברא העולם ממש. כמו שלפני שנברא העולם, לא היה שום מציאות של עולם, באותה מידה בדיוק, אחרי שנברא העולם, גם כן אין שום מציאות גם כן. וזהו, עכשיו הוא אומר, הפסוק שהבאנו קודם, שדוד המלך אומר, לפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך. מה הכוונה בדברי דוד המלך? עכשיו הוא יכניס את כל התובנה הזו בתוך המילים של הפסוק. וזהו, זה מה שהוא אומר דוד המלך. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. זה שאתה הקדוש ברוך הוא. הנפלאות, דיינו זה שאתה בורא את העולמות ומצמצם את העולמות באופן כזה, אתה מצמצם את עצמך כדי לברוא אותנו. פירוש, שעל ידי מחשבתו התברך, נעשה התאבות והשתלשלות העולמות. הקדוש ברוך הוא חושב עלינו, וכתוצאה מכך נבראו כל העולמות כולם. וזהו שכתוב, רבות עשית, אתה השם אלוקי. עשית הרבה עולמות, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אתה חושב עלינו, ובמילא אנחנו נבראנו על ידי זה. רצונו לומר, שריבוי העולמות והברואים, כולם נתאבו על ידי מחשבתו יתברך. הוא חשב עלינו ולכן התאבנו. אבל אל תחשוב שזה כמו שהגויים חושבים. שההתאבות הזו היא בדרך של השתלשלות, הילה ועלול. כי אז היה איזה ערך בין העולם לבורא. אומר, אחר על פי כן, למרות שהעולמות נבראו מהמחשבה האלוקית עלינו, אין ארוך אליך ממש. אין שום ערך בין העולמות לבין הבורא. היינו, שהתאבות העולמות ממחשבתו התברך, אינו מבחינת הילה ועלול. האופן איך שהעולמות נבראו מהבורא, זה לא בא באופן של התפתחות מדורגת ומסודרת של הילה ועלול. רק שהם אין ארוך ממש לגבי מחשבתו התברך, המהווה ומחיה אותן מעין ליש. אין שום ערך בין העולמות לבין המחשבה האלוקית, כי זה בא באופן של דילוג ועין מיש ממש. ואז הפסוק, את ההמשך של הפסוק הוא עכשיו מסביר בכמה אופנים. הפסוק ממשיך ואומר, הגידה ודברה עצמו מצפר. אז באופן הראשון הוא מסביר, מה הפסוק ממשיך ואומר? הגידה ודברה, אילו הייתי רוצה לומר שהעולמות היו באופן של התפסחות של הילה ועלול, אז מה היה צריך להיות? עצמו מצפר, מסביר. פירוש, כי מאחר שהוא התברך אין סוף, כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז אם זה היה בהתפתחות, מאין סוף, כמה שלא תהיה התפתחות, התוצאה הסופית תהיה גם אין סוף. כי מאין סוף נהיה אין סוף. אם כן, אם היה התאבות העולמות ממחשבתו התברך על די השתלשלות טבילה ועלול, אילו העולמות היו מתפתחים באופן של הילה ועלול מאין סוף, לא היה כלל העולמות מבחינת גבול ותכלית, כמו שם אתה, אז לא היה מצב כזה, שיהיו עולמות מוגבלים, כמו שהם עכשיו בגבול. אלא מה היה צריך להיות? אם זה היה התפתחות הדרגתית מהאינסוף, אז מהאינסוף נשאר אינסוף, ונשאר אינסוף, לא יהיה גבול שום דבר. אלא היה הכל אינסוף ובלי גבול. וזהו, זה מה שפסוק אומר. אגידה ודברה, אם אתה תבוא ותגיד שהכל היה בהתפתחות הילה ועלול, עצמו מספר. מה זה עצמו מספר? דיינו שהיו בבחינת בלי גבול, אז לא היה בכלל שום גבול העולמות, הם היו באופן של עצמו, באין סוף. זה שאנחנו רואים שהעולמות הם כן בגבול, ומוגדרים, זה הוכחה שהעולמות לא נבראו בהתפתחות של הילה ועלול, אלא באופן של יש מאין. עכשיו הוא מסביר את הפסוק בצורה אחרת, וזהו, אפשר גם להסביר את הפסוק וללמוד ככה. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, האופן הזה שאתה חושב עלינו, ומילא נברנו, אין ארוך אליך, אגיד דבר הבירה. אני אספר ואני אגיד שבאמת זה אין ארוך. אין, המילה אגיד דבר הבירה, יכולים לקרוא אותה בהמשך למשפט הקודם. דהיינו שאני אגיד וידבר ויספר שאתה אין ארוך, אפשר לקרוא את אגיד דבר הבירה על המשפט הבא. אגיד דבר הבירה, אם אני אגיד וידבר שזה הילה ועלול, אז הייתי צריך להגיע למסקנה שעצמו מספר. על כל פנים, המסקנה היא, מה שהוא מדגיש כאן, שההשקפה של דוד המלך, של עם ישראל, על העולמות אינה דומה כלל להשקפה של אומות העולם. שהמשכה ממחשבתו התברך אלינו, הוא על דרך שאין ארוך ממש, ולא בבחינת הילה ועלול חס ושלום. והנה, נמשיך בפרק ב', כמה שורות ניכן לזה בפרק ב', והנה לכן, קראו חז"ל הבורא התברך, זה הסיבה שחז"ל מכנים את הקדוש ברוך הוא, את הבורא בשם הקדוש ברוך הוא. הכינוי הוא קדוש. למה קדוש? היינו שהוא קדוש, פירוש המילה קדוש זה מובדל. אז מכנים אותו הקדוש, קדוש הוא קדוש, הוא מובדל מכל העולמות. שאין שום יחס, אין שום ערך בינו לכל סדר ההשתלשלות. ואין העולם ומלואו פעלים בו שום שינוי. אם העולמות היו בעלי מציאות, בעלי ערך כלפי הבורא, אז היה כאילו פועל בו שינוי. הוא לא היה דומה כמו לפני הבריאה, לאחר הבריאה. לפני הבריאה לא היו עולמות, אחרי הבריאה הוא עסוק בעולמות כאילו גדולים. באים ואומרים, העולמות הם אפס אפסים. אין להם שום יחס, הוא קדוש ומובדל מהם. והיינו משום שאין להם יח כלל ערך וייחוס אליו יתברך. לכן הוא נקרא קדוש. כשחזל אומרים הקדוש ברוך הוא, מתכוונים להדגיש את הנקודה הזאת, שהעולמות לא באו בהתפתחות של אילה ועלול. וזהו עניין שנקרא, זה גם הסיבה למה להערה האלוקית הזו קוראים סובב כול העלמין. מה זה נקרא סובב כול העלמין? מה זה נקרא אור הסובב? סובב, וידוע, כשאדם קורא את המשפט הזה סובב בהשקפה הראשונה, יכול לחשוב שסובב זה נקרא מלמעלה ככה, הוא מקיף אותו מבחוץ, הוא סובב עליהם מבחוץ. אז הוא אומר, לא, זה הכוונה. וידוע שאין הפירוש סובב ומקיף מלמעלה. כשאומרים סובב לא מתכוונים שהוא סובב ומקיף את העולמות מבחוץ. מה פתאום? זה לא יכולים להגיד. למה? כי הרי הפסוק אומר במפורש, דע את השמיים ואת הארץ, אני מלא כתיב. הפסוק אומר באופן מפורש שהקדוש ברוך הוא, אני, הוא בעצמו, מלא באופן פנימי בכל מקום. אז לא אפשר להגיד שהוא סובב והוא נמצא מלמעלה. אז מה הפירוש המילה סובב? המילה סובב היא מילה מקבילה כמו הקדוש. רק העניין שאין ההשפעה ממנו באה בבחינת גילוי בעולמות. זה שאומרים סובב פירושו שהעולמות לא יכולים להכיל את עוצמת האור, כי הוא מאיר עליהם באופן של יש מאין. אז הם מרגישים כאילו הוא מעליהם, הוא סובב, הם לא קולטים אותו, הם לא תופסים אותו. ביחס אלינו, אנחנו מרגישים שהוא סובב, לא שהוא באמת סובב, הוא בתוכנו. אנחנו לא יכולים להעריך ולתפוס את גדולתו, לכן הוא נקרא סובב. שאין ההשפעה ממנו באה בבחינת גילוי בעולמות, כמו בחינת הילה ועלול הנעל. שוב בא להדגיש, לא כמו שאומת העולם חושבים שזה הילה ועלול. כי בהשתלשלות הילה ועלול, כשאנחנו מדברים על סדר השתלשלות כזה של הילה ועלול, הנה יעלול יודע ומשיג איזה השגה בהילתו. כשיש הילה ועלול, אז העלול, התוצאה, יש לו איזושהי השגה, מי הוא המקור שלי? אני יכול להעריך את המרחק בינינו, 100 דרגות, 1,000 דרגות, 100,000 דרגות, אבל יש איזו הערכה, אז אני לא אקרא לו סובב באופן שהוא מקיף מעלי, ולא יודע מי הוא. אני כן יודע מי הוא. הוא בטל אצלו על ידי השגה הזו, בגלל שהעלול משיג את העילה שלו, אז הוא אומר, וואו, העילה שלי כל כך גדולה, כמו שהגויים אומרים, אין כמוך, אתה כל כך גדול, אז אני מתבטל אליך. והיינו שהשפע, ששפע העילה בעלול, היא מבחינת גילוי ממש, בעילה בעלול, אז העילה מתגלה בעלול. כיוון שהיא מתגלה, זה לא נקרא סובב ומקיף. אבל באמת זה לא כך. האמת היא הרי שהעולם לא נברא באופן של הילה בעלול. מה שאין כן בנבראים, הנבראים שנבראו ביש מאין, לגבי האור והכוח השופע בו מאין סוף ברוך הוא להיות מאין ליש, כשמדובר בנבראים לעומת הבורא, שהאור האלוקי לא מאיר בהם באופן של פנימיות שהנברא יכול להשיג את הבורא, אלא בעין ליש זה מרחק אין תאום, בין העין ליש, אין ביניהם שום יחס, שהכוח השופע בו, הכוח האלוקי ששופע ומהווה את היש בכל רגע ורגע, אינו מושג אצלו כלל וכלל, היש בכלל לא יכול להשיג את העין שמהווה אותו. ולכן, כיוון שהיש לא יכול להשיג את הנברא בכלל, את הבורא בכלל, לכן הנברא הוא יש ונפרד, הדבר הנפרד בעיני עצמו, מחמת אסתר זה, לכן היש לא בטל, הוא מרגיש את עצמו מציאות, אילו היה מרגיש את המקור, הוא היה בטל. אבל אז הבורא היה מבחינתו שווה ערך אליו. דווקא בגלל שהוא לא מרגיש את המקור, והוא כזה רחוק ממנו, אז היש אומר, רגע, אני פה קיים, אני בכלל לא מרגיש את המקור שלי. אבל האמת היא, שהוא פשוט טועה, הנברא טועה במסקנה שהוא עושה לעצמו. רק שבאמת הוא, מה האמת הערך של הנברא? הוא כמו דקמי התברך. האמת היא שהעולם הוא אפס. האמת שהעולם הוא כמו שהוא ביחס לבורא, כולה כלא חשיבי, העולם הוא עין ואפס, רק הנברא לא מרגיש את זה, הוא לא מרגיש את המקור שלו. וזהו בחינת סובב כל העלמין. לכן קוראים להשפעה סובב, מה פירוש סובב? שההשפעה ממנו התברך, באה בבחינת אסתר. הסיבה למה קוראים לזה סובב כל העלמין? כי הוא באמת מסתתר מהנברא. הנברא לא מרגיש אותו, לכן הוא נקרא סובב. עוד שלוש שורות, הוא מסיים את המשפט, הוא אומר, כאילו היה בבחינת גילוי, אם הבורא היה מתגלה לנברא, אם הנברא היה מרגיש אותו, לא היה יכול להשתלשל ולהיות כלל אלמין, אז לעולם לא היה עולם נברא באופן גבול. הוא תמיד היה נשאר אינסוף, אם הוא היה מרגיש את המקור שלו, אלא הכל היה בבחינת אינסוף כנל, כמו שאמרנו קודם, עצמו מספר, היינו, אם היה בהשתלשלות, זה ברור שהעולמות היו אינסופיים. אבל באמת, למרות שהעולמות הם מוגבלים, כי הבורא לא מתגלה אליהם, לית אתר פנוי מיני. אבל הם באמת, מצד הבורא, אין שום מקום שהוא נעלה ממנו. כמו קודם שנברא העולם, הוא נמצא בכל מקום, מאיר בכל מקום, זה ההשקפה האמיתית, המשקפה של עם ישראל, זה העין ארוך האמיתי שיש בין בורא לבין נברא.